נעסוק בהלכות דרך ארץ, דברים שהם קשורים גם למצוות מן התורה, אבל יש מצוות שקשורות לדרך ארץ, לכבוד המאכלים, כמו מצוות בל תשחית ובל תשקצו, דברים במיוחד שקשורים לסעודה. ראשית, יש לנו איסור בל תשחית, שהוא איסור להשחית מאכלים. איסור זה מהתורה, ולומדים אותו מהשחטת עץ מאכל, שאם אפילו עץ מאכל אסור להשחית, אז כמובן גם מאכל עצמו. אמנם אפשר להגיד שעץ מאכל הוא קצת יותר חשוב, כי ממנו אחר צומחים הרבה פירות, אבל בכל זאת אנחנו רואים שיש איסור תורה להשחית דבר שמביא מאכלים שמגדל פירות. מזה למדו שגם אדם שמשחית כזית מאכל, גם כן עובר באיסור תורה. וכיוון שיש בזה איסור תורה, אז קבעו חכמים סייגים שלא יגיע אדם לידי איסור הזה של בל תשחית. למשל, אמרו לא יעביר אדם כוס של משקה, כוס מלאה במשקה, מעל לחם. שמה, פעם אחת הכוס קצת תזוז, וישפך משהו על הלחם והוא יימאס. אנחנו נראה עוד מעט בהמשך, שיש גם דיון האם נזרים בלחם יותר מאשר שאר מאכלים או לא. יש בזה שתי דעות. אבל בכל מקרה זה ברור שבלחם נזרים מאוד, וזה ברור שלחם שנשפך עליו איזה מרק או מיץ או מים, הוא כבר נמאס מעט. ולכן אמרו חכמים לא להעביר, בגמרא ברכות דף מ עמוד ב, לא להעביר נניח קערה של מרק, ששוב, כמה פעמים היא תשפך, תלוי גם קצת באדם, אבל נניח זה קורה אחד למאה, בשביל שלא יקרה המקרה של אחד למאה, לא מעבירים משקים מעל לחם, שמה התלכלך. אותו דבר, לא סומכים עם לחם איזשהו סיר או כלי שעלול להתנדנת, שמה יגלוש משהו מהכלי הזה, ילכלך את הלחם, ואז כבר לא ירצו לאכול את הלחם. כלומר, מאוד נזרים שלא לפגוע בלחם. אנחנו חיים בדור שיש בו הרבה יותר לחם ושפע, אנחנו לא מכירים אנשים שרעבים ללחם. כשהיו רעבים ללחם, הבינו את המצווה הזו הרבה יותר טוב. אני זוכר בישיבת מרכז הרב, מי שניהלה את המטבח הייתה הרבנית קילב, שהייתה, כדומה לי, בדודה של הרב צבי יהודה. כן, הרב קוק היה דוד שלה. אז היא הייתה כל כך דואגת על כל פרוסה של לחם שזרקו. זה היה ממש, אפשר היה לראות אצלה את האיסור הזה של בל תשחית. וזה נכון שגם אדם ככה ירגיש. צריכים מאוד להיזהר באיסור הזה של בל תשחית. אנחנו עוד גם נראה שזה סגולה לעשירות, להקפיד על בל תשחית. כמו שגם יש סיפור במסכת תענית, שראה רב יהודה שזורקים אוכל, ואז הוא אמר, כנראה שיש שפע ונהיה רעב בעולם. אז הזהירות מבל תשחית, זו גם סגולה לעשירות. זה גם על דרך הפשט סגולה לעשירות, אבל גם זה סגולה. גם זה פשטות, אדם ששומר על רכושו, אז ממילא סביר שהוא, כמו שהוא שומר על הלחם שלו, כך על הרעיתים שלו, כך על המכונית שלו, כך על הבית שלו, ממילא הוא פחות מפסיד. אבל מעבר לזה, יש פה גם צד של סגולה. אתה לא מכבד את מה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, לא מגיע לך ברכה. אתה מכבד, אתה יודע לייקר כל דבר, אתה יודע לשמור. כשנותנים לך, אתה יודע להגיד יפה תודה רבה. אתה יודע להעריך את מה שנותנים לך. ולכן אדם שהוא שומר על רכושו, שומר על כספו, כמו יעקב אבינו שחזר על פחים קטנים, הוא זכאי לקבל ברכה של עושר, מפני שהוא שומר על הדברים. טוב, אז אם כן אמרנו צריכים גם זהירות לא לעשות דבר שעלול לגרום ללחם להיות מאוס. מזה אפשר ללמוד שאדם לוקח מאכלים אל הצלחת שלו, לא ייקח יותר מדי, שמא לא יגמור, ואז יימאס. ותדעו, יש כאלה שכיוון שכבר לקחו, מרגישים חייבים לגמור. אבל גם זאת בעיה, כי יש גם בלטשחית של גופו. לאכול יותר מדי זה גם קצת בלטשחית, גם על הגוף שרוצה לשמור. לכן צריך שאדם יהיה מתון. לא ייקח יותר מדי, יותר משהו צריך. גם כשמכינים סעודה, אז צריכים לחשוב מראש מה מתכוונים לעשות עם האוכל שישאר. היום הרבה יותר קל כי יש לנו מקררים, אבל צריך לחשוב מה עושים עם האוכל שנשאר. לדאוג שהאוכל שנשאר לא יזרק. מפני שאם הוא יזרק, אז אדם גרם לכך שבעצם יזרקו מאכלים. אז האדם צריך לראות מה עושים. יש דרך אחת שהיא אידיאלית, שמשארי המאכלים שומרים אותם, מגישים אותם עוד פעם. או אם זה כבר קצת קשה, אז פושטים צורה ולובשים צורה, לפעמים אפשר לעשות משארים של מאכלים, לחם קצת ישן, לעשות פשטידות, דברים מסוג כזה. בכל אופן, כל זמן שאין חשש של בריאות, לשמור על המאכלים ולנסות לא לזרוק אותם. לפעמים זה סעודה גדולה, אז אם אפשר לארגן שהשארי המאכלים יגיעו לעניים, בתי תמחוי, ישיבות שצריכות את האוכל הזה, אז גם זה דבר אידיאלי, אולמות של שמחה או שבתות שעושים בהם אירועים, לחשוב מה עושים עם האוכל שישאר. אגב, אני חייב להעיר גם בישיבה, אני ראיתי שגומרים את הארוחה בשבת, כל הסלטים זורקים על השולחן, וזורקים הכל לפח. אני חושב שצריכים לעיין בתוך העניין, ולראות איזה סלטים הם באמת עלולים להיות מקולקלים, למשל אלה עם מיונז, ואותם באמת לא להשאיר. אגב, יכול להיות שעוד ארוחה זה בסדר, אבל בארוחה השלישית זה כבר לא בסדר, ויכול להיות שלא יזכרו, ומיונז זה באמת, אם המיונז הוא נשאר זמן רב, זה תלוי גם בחום, זה יכול לגרום לקלקולי קיבה. אבל יש סלטים שאולי זה לא כך, וצריכים לבדוק את זה, כלומר לבחון את זה, מה הדבר שצריכים לזרוק ומה לא לזרוק, ומה שצריך לזרוק, צריכים לראות איך מראש שמים פחות, כדי שלא יצטרכו לזרוק. שאם יהיה ואם יהיה צורך, יבואו לקערה הראשית ויקחו עוד. כלומר, זו מצווה של בעל תשחית. ולא יכול להיות שבישיבה לא יהדרו במצווה הזו בתכלית ההידור. כענף של זה גם, וגם זה מובא בגמרא בברכות דף עמוד ב', לא זורקים אוכל שעלול להימאס מהזריקה. כלומר, אם הוא ייפול, יימאס. למשל, תאנים. תאנים, יש בהם קצת רטיבות, יזרקו אותם על הרצפה, יכולים קצת להתלכלך, וגם רצפה זה לא מקום ניטרלי, אם זה היה חול באמצע המדבר, אז מנקים את זה. אבל זה, הרצפה, במקום שאנחנו נמצאים, זה רצפה שדורכים עליה. כלומר, כל התינופת בנעליים, כל התינופת על הרצפה, ויכול להיות, תלוי אם שתפו את הרצפה לא מזמן, אבל בכל אופן זה יכול להיות מקום שבו המאכל מאוד יימאס, במיוחד שתדעו שזה רק דורות ספורים שמרצפים את הבתים. לפני כן הבתים היו עם רצפה שסופגת יותר את הלכלוך, וממילא, אם זה היה נופל לרצפה, גם יכול להיות שזה קיבל חיידקים ממקומות שהביאו אותה עם הנעליים, ולכן דברים מסוימים היו נמאסים, דברים אחרים לא, למשל אגוזים לא נמאסים, סוכריות עטופות לא נמאסות. אז לכן מה שיכול להימאס, אסור לזרוק על הרצפה. מה שלא יימאס, מותר. וגם הכל תלוי בסיכון. מכאן מתעוררת שאלה. אתם יודעים, יש בתים שהבוצה את הלחם, אחרי שהוא גומר לפצוע, זורק למסובים. יש ממש, זה המנהג שלהם, מבית אבות, ככה הם נוהגים. גם יש שולחנות של חסידים, טישים, ששם זורקים את השיריים, וככה נוהגים, האם זה בסדר או לא בסדר. הדבר הזה בעצם שנוי מחלוקת ראשונים. כלומר, לפי ההלכה שאנחנו למדנו, מה שעלול להימאס, אותו אסור לזרוק. מה שאין חשש שימאס, מותר. אז למשל, אם יודעים, השולחן רחב, זורקים את זה לשולחן, אין חשש שזה ייפול, גם אם ייפול, יאכלו את זה. אז בעצם, אם דין לחם כדין שאר המאכלים, אין בזה איסור. יש אומרים לא. לחם מפני חשיבותו שהוא ראש למאכלים, צריכים להיזהר בו יותר, ואת הלחם אסור לזרוק. אז הדבר הזה הוא בעצם יסודו בדברי ראשון עם התוספות, בברכות דף נון עמוד ב', הוא אומר גם כשאין חשש שהלחם ימאס, אסור לזרוק את הלחם. וכך כתב המגן אברהם, וכך כתב המשנה ברורה להלכה, בסימן קופאין א', סיף ת', וסימן קופסמך ז', סיף פי ח'. לעומת זאת, מהרשב"א, על פי רבי גאון, משמע שזה אותו הדין. לחם כמו שאר המאכלים. אם אין חשש שימאס, מותר. כך כתב גם רבי חיים צנזר בהגאות לשולחן ערוך. כך כתב בספר התעוררות תשובה, בשו"ת התעוררות תשובה, חלק א' סימן קע"ח, וכתב שאבא שלו, בעל הכתב סופר, בנו של החתם סופר, היה נוהג לזרוק את הלחם. כלומר, אז יש שנהגו ככה לזרוק. גם אני הייתי באיזה מקום, היו, זו הייתה משפחה מאיטליה, הם אמרו, ככה מנהג אבותינו, זורקים את הלחם.
רק בבוציה.
בבציעה.
כי יש
שולחן
דומה למזבח, ולכן צריך לזרוק את
האיברים, ככה ראיתי בחידה. כן, אז יכול להיות שהחידה, כשהיה באיטליה, למדו ממנו את זה, וכל אופן, ככה הם עושים. בדיוק כשהייתי שם, זרקו לחם ונפל על הארץ. אבל אכלו אותו. אז בסדר. אז זה היה בסדר. כלומר, הנה, בדיוק היה המקרה הכי, הנה, מזה חוששים ואכלו. אז אם כן, לפי רבי גאון, זה בסדר. הנה, עובדה שאכלו. אבל יש שמחמירים, פוסקים חשובים. לכן, מי שככה נהג, יש לו, הוא ימשיך במנהגו. יש ככה מנהג שלהם, אז ימשיכו במנהג, למה לבטל? ואם, ועוד שיש איזה נימוק לעניין, איזה רמז לדבר, אבל מי שלא נהג ככה, אז יכנים, לא לזרוק לחם, ינהג כבוד בלחם. ואם נורא חשוב לו לקיים את המנהג הזה, של זריקה, זה מסמך אותו, אז בסדר, יש לו על מה לסמוך, יכול לנהוג כך. אבל באופן פשוט, מי שאין לו איזה רצון אז דווקא לזרוק את הלחם, אז יותר טוב שיחמיר, כדעת הפוסקים, שבלחם נזהרים קצת יותר. עוד דבר שנחלקו בו, וזה שייך לכבודו של הלחם, האם אפשר להשתמש בלחם כמו כף? אדם אוכל דייסה, לוקח לחם, את החלק הקשה, לוקח את אותו ככף ואוכל. רק את הדייסה. ואוכל רק דייסה. משתמש ככף, ואחר כך הוא בסוף גם אוכל את הלחם. הוא לא זורק אותו. האם זה מותר או אסור? יש אומרים, זה אסור, בפני שזה לא כבודו של הלחם. הלחם הוא ראש למאכלים, מה אתה משתמש בו כדי לעזור למישהו אחר? נניח האדם, זה יותר חשוב מה אוכל. זה כמו נניח, קצין בכיר בצבא, יגיד לקצין, לממם, יהיה איזה חייל שיגיד, חסר לו מחסנית, יגיד לממם שלו, רוץ תביא מחסנית. אחרי זה יגיד החייל הזה, חסר לו שרוכים, רוץ תביא לו שרוכים. זה לא יפה, מה אתה שולח את הממם, אתה משפיל אותו לפני החייל שלו. אז אפשר ככה להגיד, אתה לוקח לחם ומשתמש בלחם כדי לקחת דייסה, זה לא כבודו של הלחם. זה הדעה המחמירה. הדעה העיקרית היא דווקא מקלה. אם בסוף לא זורקים את הלחם, זה בסדר. ואם רוצים לצאת ידי כולם, אז אפשר, ורוצים לאכול את הלחם עם הדייסה, אז ייקחו את זה בכף, וכל פעם שאוכלים עם הדייסה, יאכלו גם קצת מהלחם. ואז זה כבר נהיה אכילה ביחד. כיוצא בזה יש סגנון של מאכל שבצרפת לוקחים איזה לחם, כנראה אפוי עם צורה טובה, סוג כזה של לחם, מרוקנים את הלחם, משאירים את החלק הקשה עם קצת חלק רך, נאמר משאירים איזה 2-3 סנטימטר, ויוצקים לתוך זה מרק. והמרק נשאר שם ולא נוזל. הלחם הוא, כבר זה שומר אותו, וככה אוכלים. ומרק בצל עם גבינה צהובה וכו'. וככה, פעם הגישו לי. אז, ואז חשבתי לעצמי, האם יש לגבי הדבר הזה מחלוקת? יכול להיות שיש מחלוקת. יכול להיות שהמחמירים יגידו, זה לא יפה להשתמש בלחם כך. יכול להיות שזה לא יפה. אבל בסופו של דבר, אם לא אוכלים את הלחם, ממש לא יפה. עוד שאלה, מה עשו עם החלק שהיה באמצע? לאן הוא הלך? אם זרקו אותו, גם לא יפה. זה גם לא בסדר. אבל אז אם כל זה שמרו, לא לזרוק את החלק באמצע, וגם אחר כך אדם אוכל, ויש... אז אפשר להגיד, כלומר, למקל יש על מנסוך. אם זה חשוב לו, יש... זה נראה, זאת הדעה העיקרית, אם הוא אחר כך אוכל את הלחם. אבל אם זה גורם לזרוק לחם, אז ודאי לא בסדר. עוד דין. אדם שרואה מאכל על הרצפה, מקום שדורסים אותו, אז ירים אותו על סלע או על עץ או משהו כדי שלא ידרסו עליו. כלומר, אם בעצם הוא רואה את זה במדבר או ביער או במקום שאנשים, או בשדה או בגינה, מקום שאנשים לא הולכים, בעצם הוא לא צריך להרים את זה. כלומר, זה לא עניין להגביע, אלא זה יותר שלא לקלקל את זה. ולכן בעצם מעיקר הדין, אם המאכל כבר לא ראוי לאכילה, אז אולי לא צריך לעשות את זה. אני ראיתי שמביאים בשם הרב אלישיב, שאם אין סיכוי שיוכלו את זה, כי אנשים כבר לא אוכלים מארץ, אז בעצם לא צריכים להרים. אבל לא, נראה בכל זאת, וככה, משמע מאיך שכתבו הפוסקים את הדין הזה, שאם רואים לחם על המדרכה, זה לא מכובד, זה לא יפה. ואנחנו לא יודעים, אולי כן ירצו לאכול את הלחם הזה. כלומר, לא פה, אבל אולי באפריקה כן היו רוצים לאכול לחם כזה. אז יש לו עדיין שם של לחם שראוי לאכילה באיזה מקום, וזה גם לא נראה מכובד, ולכן את הלחם להיזהר יותר להרים אותו. מאכלים אחרים, אם כבר אין סיכוי שיאכלו אותם, אז בעצם אין צורך להרים, אבל... יחד עם זה, אם דורסים על זה, אז יכול להיות שזה מתבזה יותר, ואז צריכים לשמור על הכבוד של האוכל ולהזיז אותו. בכלל, כשאנחנו נאלצים לזרוק אוכל, אז עושים את זה בדרך מכובדת. כמה שאפשר, תוך שקית ניילון, עושים את זה על שמיטה ממש מקפידים, אבל באופן כללי, זורקים בדרך כבוד. לא דורסים על זה. שמים את זה בפח, אבל לא, לא משליחים. צריך זהירות. כבוד. למאכלים. אני הזכרתי, כולם יודעים שצריכים לדקדק בלחם, שאם צריך לזרוק לחם, שמים אותו בפח בדרך כבוד, למשל, עוטפים אותו, וככה מניחים אותו יותר בדרך כבוד. זה לגבי הלחם. שאר המאכלים לא צריך לעטוף, אבל ראוי בכל זאת להניח את דרך כבוד. נניח, יש סוגים של אשפה שיש שם צועה, אז זה לא יפה לזרוק לשם את האוכל, שערי המאכלים. זה כבר ביזיון גדול. לחם אנחנו מקפידים יותר, וגם בתוך אשפה לא מזוהמת כל כך, אנחנו מעדיפים לשים את זה, אם יש שם כמות של כזית לחם, בתוך שקית ניילון, כדי לשמור על הכבוד של הלחם. כן.
כדאי לעשות
שקית
נפרדת ללחם, מאשר שער האשפה, או... זה לא משנה. העיקר לשים סכין ולזרוק.
אם זה כל המאכלים ביחד? אם זה כל
המאכלים ביתית רגילה.
בתוך אשפה ביתית רגילה, אם זה לחם שהוא כזית, שמים אותו בתוך שקית ניילון. וככה שמים אותו בתוך האשפה.
אז לא צריך לשים סכין.
לא, 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 לא. אני אולי פה אגיד, יש אנשים לא רוצים לזרוק לחם. אז מה הם עושים? שמים את זה על הפחי הזבל. אתם מכירים? יש מקומות של צדיקים כאלה, שהם שמים את הלחם על פחי הזבל. ואז יש ערימות על פחי הזבל, ואפילו החתולים מבקשים, תפנו את זה מפה, אנחנו באנו פה לאכול אוכל, אף אחד לא יאכל את זה כבר. וככה יש שם ערימות, וזה נופל הצידה, ויש כאלה תולים שקיות ניילון, ליד הפח אשפה של הלחם. זה כבר נהיה לא מכובד. כלומר, נכון שלכתחילה בלחם נזרים יותר, אם יש סיכוי שציפורים יאכלו את זה, חיות אחרות, מה טוב. רחמיו על כל מעשיו, לפרנס גם בעלי חיים. אבל אם זה כמות כזו שהם לא יגמרו אותה בזמן קצר, שנניח יום, לא יגמרו את זה, אז לא לשים את זה בפרסיה, לא ליד הפח. ליד הפח זה מקום פומבי, והלחם שם יתבזה עוד יותר. למה שכולי הזמן יעברו ויראו שזרקו לחם? וגם, זה מכער את רשות הרבים, וזה לא יפה. לכן הם נמצא שכביכול ההידור שלהם הוא בסופו של דבר גרוע יותר. שישימו את זה בתוך שקית ניילון, וכך ישימו את שרי הלחם בפח. כן.
אדם ששפך מאכל הלחם, הרטיב אותו והפך אותו מאוס, וזה שהוא יאכל אותו.
יש תיקון.
הוא מתקן את הדבר?
נכון, יש תיקון. הוא אומר, לא, 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 הוא לא נמאס, הנה, אני אוכל אותו. הווה עובדה, שלא נמאס.
למרות שזה סגנון של אכילה גסה, כי באמת...
אם זה מגעיל...
זה לא נעים לו, הוא אוכל את זה רק בשביל האיסור ההלכתי. בשביל לא לעבור על האיסור ההלכתי. אבל לא באמת שזה...
אם זה כבר אכילה בזויה, אז יכול להיות שלא יאכל. אנחנו עוד נעת נעבור לדין של בל תשקצו, יכול להיות שאז כבר לא יאכל. אבל אם זה עוד סביר, כי בסך הכל מה קרה? נפל קצת מהחרמין על זה? מה קרה? נפל קצת מיץ על זה? באמת, או יין? לא קרה כלום. באמת, איסטניס לא אוכל את זה. אנשים רגילים יכולים לאכול, אז זה לא נורא. אבל אם זה כבר מאוס, ממש נספג, כן, זה כבר לא שייך. אתם מכירים שפעמים נשפח המון, והלחם ממש נספג, מרימים אותו, הוא נוטף. זה כבר לא מכובד, זה כבר קצת, יש פה בל תשקץ, זה גם לא נעים לראות בן אדם שיוכל את זה. כן.
לחם על
מפת
ניילון, ואז סוגרים את
הפח
עם הלחם, ואז הכל ביחד. צריך לעבור ולאסוף אחד אחד?
לא, לא. אם זה כל המאכלים ביחד, לא נורא. אם זה ביחד. אבל מה שנורא בזה, מה שנורא בזה, שיש שם מאכלים שלא צריכים לזרוק. זה נורא. אני אומר, זה פה דילמה, כי דווקא מי עושה את זה אחרי הארוחה? אלה שמתנדבים ורוצים לעזור, ואני בא אליהם בטענות. אבל נכון, תוסף לחכם, ואיך כאן? תוסיף לחסיד, ויהיה עוד יותר חסיד, ששיראו איך לשמור על המאכלים, שלא צריכים לזרוק אותם, וצריכים... הרב ביני צריך לקחת אחריות על הדין הזה של בל תשחית, בסדר, לקבוע מדיניות, איך יהיה בארוחות, מה צריכים לזרוק, מה לא לזרוק, בסדר? שקיימו את הדין כראוי. רק רגע, אני אברך. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
אמן. מה שאביוד אמר, זה ממש מתערבב עם הסלט עם גילמים, השולחן הוא אחרי ארוחה ממש מלוכלך, זה כמו של...
אני מבין. אני יודע, אם זה היה ככה בפח, ולהכניס לשם את הלחם, זה הבעיה. אבל ככה, הם ביחד עם אלה, הם שכינים. אז כאילו לא לקחנו את הלחם ושמנו אותו במקום לא מכובד. הוא היה שם והוא נשאר שם. כן?
עוד דבר, בשבת נהוג לקרוע את הלחם בישיבה, וזה גורם להרבה מאוד לחם שיזדרק. נכון להגיד, קנות סכינים, שיקפידו לחתוך, זאת אומרת, תגיד שבת האחרונה, השבת גדולה. אני חושב שלוש חצאי שקית זבל, שלוש חבילות כאלה של לחם
נזרקו לפח.
כי אחרי כל
ארוחה,
עושים כזאת
שקית,
ואם יחתכו,
כן.
יש אפשרות להגיש את זה
בארוחה
הבאה.
צריכים לכנס את ראשי המטבח ולראות, א', האם אפשר לקחת את שערי הלחם ולעשות מהם פשטידות טובות? טובות, שלא אחרי זה יהפכו את הפשדות ולא יאכלו אותם ואחרי זה יעשו את קיצור, צריכים לראות איך עושים לזה משהו טוב וכדי שיהיה פחות בל תשחית. אם הסכינים יעזרו, בבקשה, עד רבה, נעזר בסכינים. מה שאפשר, נעזר. יכול להיות שאם יקנו, וזה לא יקר באופן משמעותי, לחיים קטנים יותר, אז גם פחות יושחת. יכול להיות כי צריכים לעשות לחם משנה, ואז כל פעם עושים הלחם שלם ולא גומרים. יכול להיות שגם זה חלק מהבעיה. טוב, עוד דבר. אמרנו לגבי אוכל. מתי יש איסור בל תשחית? על כזית. פחות מכזית, פחות משיעור אכילה, אין על זה איסור. אבל אם זה פירורים קטנים מכזית של לחם, אז נזהרים בזה יותר. למה? זה לא חובה, אבל זה מומלץ. חכמים אמרו שאם מבזים פירורים אפילו קטנים של לחם, יש בזה סגולה לעניות. המלאך של העוני קוראים לו נקיד. כלומר, המלאך הממונה על המזונות קוראים לו נקיד. וזה לשון נקיות. ואילו המלאך שממונה על העוני, קוראים לו נבל. בזה פירושו דבר, מקום מנובל, זה מקום מלוכלך. אז מקום שיש שם לכלוך, שם מלאך העוני נמצא. מקום של נקיות, מלאך העושר. וגם אמרנו, כשמבזים לחם, זה פגיעה גם כאילו הברכה. אז לכן, כשיש פירורים בין השולחן, לא זורקים אותם על הרצפה, כי אחר כך הם יהיו למדרס, אלא לוקחים אותם על ה... אוספים אותם על היד, וככה עושים אותם יותר בנחת בפח. זה לא חובה, אבל מומלץ כך לנהוג, כדי לחבב יותר את הלחם. ומכאן אני עובר לדין נוסף ששייך ללחות דרך ארץ, והוא דין בל תשקצו. הקדמה. האדם נברא בצלם אלוקים. יש בו נשמה אלוקית. הקדוש ברוך הוא הטיל עליו אחריות להמשיך את הרעיונות האלוקיים בעולם, להיות שותף עם הקדוש ברוך הוא בתיקון העולם. ואדם צריך אז לשמור על כבודו. בל תשקצו, זה אם כן איסור לאדם לעשות את עצמו מאוס, מנובל. מאיפה אנחנו לומדים את זה? יש איסור לאכול שרצים ורמסים. האיסור לאכול שרצים הוא בעצם היה צריך להיות כמו כל האיסור. כמו שאסור לאכול חזיר, וכמו שאסור לאכול כבש שלא נשחט כהלכה, ואסור לאכול ציפורים שהן לא כשרות, ואסור לאכול דגים שאין להם סימני קשרות, אז גם שרצים אסור לאכול. אבל התורה מוסיפה ואומרת לגבי השרצים, אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ ולא תתאמו בהם ונתמתם בהם, כי אני אדוני אלוהיכם, והתקדישתם והייתם קדושים כי קדוש אני, ולא תתאמו את נפשותיכם בכל השרץ הרומס על הארץ. זאת אומרת, אתם צריכים להיות קדושים כי אני קדוש, אתם צריכים להיות דומים לי, אתם בניי, אתם עמי, אתם צריכים להיות קדושים, ולכן אתם צריכים להיזהר לשמור על זה, ולכן לא תאכלו את השרצים. ולא תדמו את נפשותיכם בכל השרץ הרומס על הארץ. רואים שלגבי שרצים, שזה דבר מגעיל, יש עזרה נוספת. התורה אומרת, אל תשקצו את נפשותיכם. ומזה למדנו, שלא רק לגבי שרצים, אלא לגבי כל הדברים, כל המאכלים המגעילים, אסור לאכול, מפני שיש פה איסור, בל תשקצו. נחלקו בזה הראשונים, האם זה איסור דאורייתא או דרבנן. ליראים, ספר מצוות קטן והרמה בהי, כל הדברים המעושים אסורים מהתורה. אלא מה? שלא לוקים עליהם. המלכות מדברי חכמים. מלכות דרבנן. ולעומת זאת, לרמב״ם, לריטווה, משנה למלך, רק מדאורייתא זה רק השרצים. שעליהם יש תוספת איסור שזה גם משקץ את הנפש. שאר הדברים זה דין דרבנן, אבל זה דין דרבנן חמור, עד כדי כך שהעובר על דבריהם בעניין הזה, יתרו בו, אל תעשה את הדבר המגעיל הזה, אל תאכל את הדבר המגעיל הזה, ואכל, הוא לוקה. מלכות, 39 מלכות, ההבדל הוא רק שאומרים לו, המלכות האלה מדברי חכמים. זה ההבדל בטיב המלכות האלה, זה אותן המלכות, אבל רק אומרים לו, תדע לך, זה קצת יותר קל, כי זה מדברי חכמים. מהם הדוגמאות? אסור לאדם לאכול מאכלים מגעילים. למשל, אומר הרמב״ם את זה, בלכות מאכלות אסורות, פרק י' ז', הלכה כפתת ולמד. מאכלים שנתערב בהם כי, או צועה, או ליחה סרוכה. אדם ירק לתוך אוכל. עד שאני אגיד, מה אכפת לי, אני אוכל. זה איסור, בל תשקצו. או לקחת כלי עבית של שופכים, שאנשים עושים בו את צרכיהם, ולהשתמש בזה כסיר, להשתמש בזה כקערה. זה בל תשקצו. עשה כך, ואמרו לו, תיזהר ולא תעשה את זה, כי זה איסור. אמרו חכמים, אסור לעשות כך. והוא אמר לו, אני אוכל את זה בכל זאת. מלכים אותו מלכות. כלומר, רוצה להגיד לו, חכמים אמרו שאסור, ואתה תענה שזה מלכות. הוא אומר, לא, אני לא אכפת לי. אז הוא יענש במלכות בדברי חכמים. ולמה? קהות זה לשמור על כבודו. זה גם כבוד שמיים כבודו. כמו שגם ראינו לגבי התלוי, אדם שהוא נענש במיטה ותולים אותו, צריך להוריד את נבלתו מהעץ בערב. מדוע? כי זה כאן, הוא בצלם אלוקים. אי אפשר לבזות יותר מדי אדם, גם כשצריך להניש אותו, צריך להיזהר לו לבזות יותר מדי, כי זה גם כבוד שמיים. אז גם אדם אסור לו להגיד, זה אני, מה אכפת לכם? אתה מייצג את צלם אלוקים. אתה לא יכול להתעלם מזה, יש עליך חובה. מה יהיה לגבי מאכל שמאוס לרוב בני אדם, ויש אנשים שאוהבים אותו. אז למי שהוא מאוס, אסור לאכול אותו. מי שהוא לא מאוס, מותר לאכול אותו. ואם כל האנשים סולדים ממנו, והוא אישית אומר זאת, היא לא מגיל, אסור לו לאכול. בטלה דעתו אצל דעת בני אדם. כבר אם זה מיעוט, אז יש כאלה, יש כאלה, אז זה בסדר. אבל אם כולם אומרים שזה מאוס, אז גם לאדם עצמו יהיה הדבר אסור.
כי הוא מגעיל אותם, או גם בחדרי חדרים אסור?
כי הנורמות נקבעות לפי הרובד. שאלה טובה, צריכים לדון בזה. זה פרי חדש ביורדי הפי דלת עוסק בזה, אבל משמע שדת בני אדם קובעת מה מגעיל. כי הוא גדל על זה, הוא חונח על זה. זה נחשב מגעיל. ואם הוא פורץ גדר, אז זה כמו שהוא אוכל ב... מי קבע שלאכול בעבית של שופכין זה דבר מגעיל? כך, זה לא הלכה למשה מסיני. זה דת בני אדם. אז אם בני אדם אומרים זה מגעיל, אז בטלה דתו אצל כל אדם.
כן. אבל אם יש מרב שזה חצי-חצי כמו...
אמרתי, לא צריך חצי. אם אפילו 15%, זה לא מגעיל אותם. תקשיב למה שאני עונה. אם יש 15% שזה לא מגעיל אותם, וגם אותו זה לא מגעיל, מותר לו לאכול את זה. אני מבין מה אתה שואל. זה ההלכה הבאה שאני רוצה ללמד. איך זה נראה לאחרים, נכון? על זה שאתה שואל. עכשיו מדברים לאדם שהוא בחדר חדרים. אם יש קבוצה שאוכלת את זה, אני לא יודע אפילו אם צריכים לאכול 5% מספיק. 5% זה כבר, יש כאלה. אז יכול שיכול לאכול. אני יודע, 5%, 10%.
מיעוט המצוי.
כן, יש הגדירו את המיעוט המצוי כ-10%. 10% בוודאי, אם יש 10% שאוכלים את זה, והוא לא נגעל מזה, מותר לו. כן.
זה הפוך, שהוא נגעל ממאכל מסוים, או כמו שאומרים, רוצים להכריח את הילדים שלהם, שהם יהיו חייבים לאכול משהו, והוא נגעל מזה.
אז ההורים צודקים. הם צריכים לחנך אותו. הילדים הרי יכולים להמציא 1,000 צורות של כל מיני, והם מחנכים אותו. צריך לחנך לפי כל הורה, לפי אופיו ולפי אמות מידה סבירות, אבל מה, ילדים יכולים לטעון טענות וצריכים לחנך אותם. מה, צריך לחנך אותם לבל תשחית, לקח את הלחם, תגמור אותו, תזרוק אותו וכדומה. ומכאן להלכה הבאה. אסור להגעיל אנשים אחרים. וכאן יש לי חידוש. כלומר, אני צריך להגדיר את הדבר. המקור לזה שאסור להגעיל אנשים אחרים, הוא מובא בגמרא. יש בגמרא מסעד חגיגה, דפי עמוד א', כי את כל מעשה האלוהים יביא במשפט על כל נעלם. כלומר, על כל מעשה אלוקים יביא במשפט. על כל דבר. אמר רב, זה ההורג קינה בפני חברו ונמאס בה. כלומר, הוא הורג קינה וככה מועך אותה. זה אנשים, זה מגיל אותם. תעשה את זה בלי שיראו. או שמואל אמר, דוגמה אחרת, זה הרק בפני חברו ונמאס בה. הוא יורק בפני חברו והוא רואה את הרוק שלו. זה מגעיל. ועל זה יעמידו אותו במשפט. אז אם כן, אנחנו רואים. זה ברור שזה אסור, הגמרא אומרת זה מפורש. עכשיו רק השאלה, מהו יסוד האיסור? כלומר, אני אתן דוגמה, אני רוצה להסביר. להרוג קינה, או למעוך ג'וק, או כן, למעך אותו, כשאדם לבד, זה לא, אין בזה איסור. בפני חברו זה אסור. לירוק, אין איסור. בפני חברו זה אסור. כלומר, יש דברים שאדם לעצמו, מותר לו כשהוא לבד, וכשהוא עם אחרים, זה אסור. דוגמה בולטת, אנשים שואלים, מותר לאדם לחטט באף? במחילת כבודכם, אנחנו דנים בהלכה, אז צריכים גם דברים האלה לברר. יש גם הלכות בית הכיסא, גם דברים כאלה. האם מותר לאדם לחטט באף בפני חברו? אסור. אסור. למה? זה כמו היורק בפני חברו. ונמאס. עכשיו השאלה, מה שורש האיסור? קודם כל, זה ברור שיש פה איסור של לצייר את החבר. אבל מה שאני רוצה לומר, שיש פה גם איסור, שזה חלק מאיסור בל תשקצו. כלומר, איסור בל תשקצו, הוא איסור לעשות דברים מגעילים. אמרנו שנחלקו עם זה דורייטה, עוד רבנן. אבל האיסור הוא לעשות דברים מגעילים. מה זה דבר מגעיל? כשאדם מעצמו לבדו, זה רק הדברים שהם אצל כולם נחשבים מגעילים. כמעט אצל כולם נחשבים מגעילים, זה אסור. כשהוא בפני חברים, האיסור הוא לפי מה שנתפס. כלומר, מה שיכול להגיל את החברים שלו, זה יהיה האיסור. כלומר, זהו חידוש חשוב, שבל תשקצו הוא שונה כשאדם לבדו וכשאדם עם חברים. כלומר, יש דברים שאדם עושה בחדר חדרים, זה לא מגעיל, כשהוא עושה את זה בחוץ, זה מגעיל. אגב, זה דווקא דבר שיש אנשים שנכשלים בו. היה איזה ראש ממשלה שעמד לבחירות והצליחו לסריט אותו, עושה את זה ואני זה בושה. ואני לא יודע בסוף אם הוא נבחר או לא נבחר. היה פה גם כן איזה פעם מנכ״ל של משרד, ראש ממשלה, שגם כן עשה את זה כשהגיעו אורחים מחוץ לארץ, בקיצור. זה היה די בזיון וקצף. בקיצור, זה לא נעים. ואדם צריך להיזהר מאוד לשמור על כבודו כי בצלם אלוקים. וזהו בל תשקצו. אז כלומר אני רוצה לבסס את האיסור. אחד, לעשות דבר מגעיל לפני חברו. זה איסור בל תשקצו, זה אחד, ונחלקו עם זה דורייתא ודרבנן. היסוד השני שיש פה, זה איסור בן אדם לחברו. מה האיסור בדיוק? קודם כל, כל הדברים שפוגעים בן אדם לחברו, זה ענף מי ואהבת לרעך כמוך. אבל, אפשר לומר שזה גם שייך לאיסור, לא תונו איש את עמיתו. שלמדנו פרשת השבוע, פרשת בהר. אמנם, בספרה, הרחיבו את זה גם, שאלו, יכול רק הונאת ממון? כשהוא אומר, אל תונו איש את אחיו, הרי הונאת ממון אמורה. המן אם כאב לא תונו איש את עמיתו, הרי הונאת דברים. כיצד? היה בעל תשובה, לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים. ראה חמרים מבקשים תבואה, מבקשים יאי, לא יאמר להם, לכו אצל פלוני, והוא לא מכר חיטה מימיו, סתם. הוא רוצה שידפקו לו על הדלת, תחול בקור חיטה. הוא אומר, אני לא מוכר חיטה, למה אתה סתם רע אלינו? בגלל שאנחנו ממקום אחר, אז אתה מתנהג אלינו יפה, ותחילו שם עימות. קיצור, או כמו שאנשים עושים, שולחים לאמבולנס, למישהו. אפשר לבוא אמבולנס, יש פה ברחוב זה, משפחה זו, אני מבקש שתבואו מהר. ובאי למשפחה, הזמנת אמבולנס, הוא אומר, לא הזמנתי, מה אתה עובד עלינו? אתה צוחק עלינו, מזמין אמבולנס, מתחיל לעשות מהומות. זה לא תונו. זה ברור. השאלה, האם אפשר להגיד, לעשות מעשה מגעיל לפני חברו, או לצייר אותו, זה גם לא תונו. יש מקום לומר שגם, שזה לא רק עניין של דיבורים. מה שמצייר את החבר, זה גם לא תונו. איך אפשר ללמוד את זה? שראינו בבר מציע דף נוטט עמוד א', לעולם יהיה אדם זהיר בהונאת אשתו, שמתוך שדימתה מצויה, הונאתה קרובה. וראינו בכתובות סמך ב' עמוד ב' שגם כשהאדם מאחר אפילו הביתה ואשתו נורא מחכה לו כי כבר הרבה זמן שהוא לא בא וזה גם הונאה. אז רואים שהונאה יכולה להיות לא רק דיבורים. אז לכן לעניות דעתי יש פה אם כן שני איסורים. איסור בל תשקצו לעשות דבר מגעיל לפני חברו. ואיסור בל תונו, לא תונו איש את עמיתו, לא לצער את החבר, לא לעשות דבר שמצער אותו. זה שני איסורים שנקבצו יחד. ובמיוחד צריך אדם להיזהר בבל תשקצו בזמן האוכל. כי אתם יודעים, כשעושים דברים מגעילים באוכל, אז יותר מגעיל. כי זה כאילו עולה תחושה של כבש, של תחושה של בחילה כזו מדבר מגעיל. אז לכן צריך להיזהר בזה עוד יותר, כאשר אנחנו מדברים על דברים מגעילים. וכאן אני רוצה קצת לפרט ואחרי זה אנחנו נמשיך לגבי דברים של אוכל. מה זה דברים של אוכל? אדם נוגס במאכל, לא טעים לו. מוציא את מה שלעס, שם על הצלחת. זה לא נעים. על השולחן ודאי לא בסדר. על הצלחת גם. לפעמים זה אונס. אז קח איזה נייר, ישים את זה, ישים את זה לפח. אבל לא תשים משהו שהוא לעס. על הצלחת. אפילו הצלחת זה בעיה. לפעמים זה עצם. אז עצם זה, זה לא. כבר לפי המקובל. הדברים האלה לפי המקובל. אבל נגיד לחם. לא מתחשק לו. מוציא את הלחם על האוס. זה גועל נפש. זהו, הבעל תשקצו. דוגמה נוספת, אדם אוסף פירורים שנפלו על הרצפה, שם אותם על השולחן, ואז כל הזמן אנשים חושבים, עוד מעט הוא יאכל איזה אוי ואבוי, הוא אוכל פירורים מהרצפה, זה גועל נפש. זה גם, זה מטריד את דעתם. ככה, עוד דבר, אדם אוכל לחם, מחזיר את זה לצקערה הראשית. גם, זה בעל תשקצו. אדם שותה מכוס, מעביר את זה לחברו, ואומר לו תשתה. זה גם בל תשקצו, כלומר, זה עדין יותר. כי יש אנשים נגעלים מזה, יש שלא נגעלים מזה. לכן, מה אמרו בהלכה? אתה יכול לשים את הכוס, אם הוא רוצה, אתה יכול לצל, אתה רוצה, אתה יכול לשתות. אבל לא בצורה שיהיה לו לא נעים לסרב. אם זה לא נעים לסרב, אתה גרמת לו לתחושת גועל. אבל אם אתה נותן לו, אתה רוצה תאכל. לא רוצה, אל תאכל. אתה רוצה, תשתה. לא רוצה, אל תשתה. זה בסדר. זה בסדר. כלומר, צריך שאדם ייזהר בזה. גם כשאוכלים, זה מצלחתו של זה, זה גם יש בזה בעיה מסוימת. גם בעיה מסוימת. הכל לפי הנורמות. צריך להיזהר, לראות לפי הנורמות. דוגמה נוספת. אולי אני אגיד כלל, צריך לדעת, זה לפי הנורמות. כלומר, יש דברים שפעם היו מקובלים, היום מי שיעשה אותם, עבר על האיסור. למשל, פעם היו אוכלים בידיים. את האורז, את תפוחי אדמה מבושלים, את השועית המבושלת, את הבשר, את הדגים, הכל בידיים. ולכן, לשטוף את הידיים. במים אחרונים, מילא תבינו, כי אסור לברך בידיים מזוהמות. זה הדין הוא הרבה, הרבה יותר חשוב, הוא פשט. לכן יש אומרים שהיום לא צריך מים אחרונים. אז... היום, אדם יגיד, אני אוכל בידיים, מה יש? אבותינו הקדושים גם אכלו בידיים. למה זה רע? כי היום זה לא מקובל, והיום מי שיוכל בידיים, בפני חבריו, הוא עובר על בל תשקצו. כפי המקובל. אז נניח יש אוף, פולקה. זה יש שנוהגים לאכול. או כשעושים כנפיים על האש, או משהו, אז זה אוכלי בידיים, מה לעשות? אני באמת לא נעים לי לאכול את זה, אני לא אוכל כנפיים. לכן אני גם לא הולך ביום עצמאות לאכול בשר על האש, ולכן אני נשאר ולומד תורה. באותו יום, כן? הכל מה, איך אוכלים את זה? בכל אופן, אז אני לא יודע איך עושים את זה. זה, אף על פי שאני יודע שזה קשר, ואפילו אנשים מכובדים, ככה עושים. בסדר. אם ככה נוהגים, אין בעיה. מה שמקובל ורווח, בסדר. ודאי אם אדם אוכל את זה בקרב אנשים שזה מקובל. עכשיו הבעיה כשאדם נמצא עם אנשים שזה לא מקובל. או אדם צריך להיות זהיר ורגיש. מצד אחד אם הוא לא יודע שזה מגיל אחרים, אז אי אפשר להשים אותו כל כך. אבל מצד שני הוא צריך להיות קצת יותר מודע וקצת יותר זהיר. אז הנה נתן דוגמה. דבר שפעם היה מקובל והיום לא מקובל. דבר נוסף. יש לפעמים קבוצות שבהן מקובל דבר מסוים, ואצל אחרים הוא לא מקובל. דוגמה, יש שמביאים סלט לשולחן, חומוס, טחינה, וטובלים. נוגסים בלחם, נשכו אותו, אני עכשיו מסביר את אלה שזה לא מקובל אצלם, נושכים, עשתה משהו מהרוק גם ירד על זה, ועוד פעם, ועוד פעם, וככה. ויש כאלה, אחרי שהוא עשה את זה, תודה רבה. זה ייקח את זה, תאכל את הכל. לא רוצה, זה לא נעים לו. לא נעים. אז מי ש... אז כיוון שיש כאלה ויש כאלה, אז האדם צריך לשאול, זה בסדר שניקח מצלחת הראשית? או לא? אם לא, ואם... או עדיף שלא ייקח, למה שלא ייזהר בכבודם של אחרים? אולי זה יגיל אותם. אז שלא יעשה את זה. אם זה חבר שלו ויודע, אם חברים שם, זה בסדר, קלות. אם זה כבר אנשים יותר מבוגרים, לא יהיה להם נעילה לענות, אז אל תשאל ואל תעשה. כדי לא להיכנס לדבר שעלול להיות מגעיל את החבר. טוב, אם יש קט שאלות, אז אפשר לשמוע. כן.
איך אפשר
להעיר
את
האדם שאני
מחטט באף?
תדע לך, זה המצווה הכי גדולה להעיר לו. שמי שמחטט באף.
שלא
יפגע. אפשר שאף אחד לא מעיר לו. והוא חושב שזה נורמלי. וחברים, ומי האשם בזה? חבריו הטובים. שהם לא אמרו לו אף פעם. והוא ככה. אני אגיד לכם. בחורים מפסידים שידוך על זה. אנשים מפסידים עבודה. אי אפשר לתאר איזה נזק זה גורם לבן אדם, והוא לא מודע לזה. אף אחד לא אמר לו. אף אחד לא אמר לו. לכן, ולא מספיק שאחד יגיד, כי אם אחד יגיד, הוא סתם כזה. כל אחד צריך להגיד לו את זה, עד שהוא יפסיק.
זה יכול לפגוע, אבל...
זה יפגע. אבל זה לטובתו. מה אתה רוצה לעזור לו? לא רוצה לעזור לו. מה, זה כמו שאתה אדם במצוקה. אתה לא תעזור לו. זה הוכח תוכח תמיתך. מה, קשה לו לפגוע בהוכח תוכח, אבל הוא צריך להבין שהמטרה שלך זה, אתה אוהב אותו, אתה רוצה טובתו, אתה רוצה שיהיה לו טוב בחיים. אז לכן אתה עושה, לכן אתה נעיר לו. ואני אומר, החברים הטובים שלו הם האשמים בכך. למה לא אומרים לו? וצריך להגיד לו את זה בשקט. לא לעשות את זה בצורה פוגעת. להראות לו שהמטרה היא לא לעשות את זה בפומבי, בשקט, בצד. כדי לעזור לו. ואני אומר ברצינות, הוא מפסיד חברים, שידוכים, עבודה, חברים, הכל. זה לא... אי אפשר לתאר כמה זה מפריע לאדם שרגיל לעשות דברים מגעילים. אדם למשל, דוגמה נוספת, אדם לא מקפיד להתרחץ. יכול להיות שגם הוא לא מריח, החוש הריח שלו לא כל כך טוב, והוא לא מריח. אז בשביל זה יש לו חברים. במשפחה, והם צריכים להגיד לו, זה מגעיל, זה דוחה, ואתה מסובל מזה, חבל שאתה תסבול מזה. קודם כל יש בזה איסור, שאתה גורם לאנשים גועל נפש. שנית, אתה גם סובל מזה. זה מצווה גדולה. וזה הוכח תוכח את עמיתך, ולא תיסע עליו חטא. בוא, נסיים כאן.